ויכל לדבר איתו ויעל אלוקים מעל אברהם. הלשון הזו ויעל אלוקים מעל אברהם, נשמע כאילו הוא ישב עליו, אומר רש"י, לשון נקייה הוא כלפי השכינה. ולמדנו שהצדיקים מרכבתו של מקום. כביכול הקדוש ברוך הוא רוכב על אברהם אבינו. מה המשמעות שהקדוש ברוך הוא רוכב על אברהם אבינו? במקור שלוש, בסוף, לקראת הסוף. אמר רבי חייא בר זעירא, ואהיה ברכה, ברכתך קודמת לברכתי. שמשהם אומרים מגן אברהם, אחר כך אומרים מחיי המתים. ברכתו של אברהם קודמת לברכת השם. קודם כל אנחנו מדברים בשבחו של אברהם, ורק אחר כך עוברים לדבר בשבחו של ריבונו של עולם. הברכה הראשונה, שבע של מי זה? מה אנחנו אומרים שם? לפני זה. אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב, הקל, הגדול, הגיבור והנורא. איפה השבח של אברהם פה בכל הסיפור הזה? בסוף יש לנו גם ברוך אתה השם, מגן אברהם. אבל זה לא, הברכה היא שבח על ריבונו של עולם. אתה פותח ואומר אלוקי אברהם. הנוסף הוא האלוקים ולא אברהם. זו השאלה ששואל רבי ירוחם, מקור ארבע, והוא ענה באמצע התשובה. הנה אנו רואים שכשאנו אומרים אלוקי אברהם, צריכים אנו לכוון בעיקר עניין אברהם. בהכרת אברהם את בורו וידיעתו את האלוקים, וכשאנו מדברים על עניין הכרת אברהם את אלוקיו, אין הכוונה על חקירות וידיעות באלמה, כדרך הפילוסופים. הכרה פילוסופית הוא דבר חוצי, ומה שחוץ לאדם אין שייכות לאדם. הפירוש של אלוקי אברהם הוא במידה שהיה לו לאברהם את האלוקי בו במציאותו. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים, קוראים לברכה הזאת שבח של אברהם, המשמעות היא שהאלוקות הופיע דרך אברהם. אברהם הגיע למצב שהוא הצליח להופיע את ריבונו של עולם דרך החיים שלו. וזה הופך להיות שבח של אברהם אבינו, ולא שבח לבורא, אלא שבח של אברהם שיצור בשר ודם, מצליח להיות מרכבתו של מקום, ומצליח להופיע את ריבונו של עולם במציאות. תשאלו, טוב, מה כל זה קשור אלינו? כרגיל, אברהם אבינו, מה זה, איפה אנחנו בתוך הסיפור הזה? אז בואו נתחיל לראות את הדברים. האבות הקדושים נקראים ישרים. מי שנתן להם את התואר הזה של ישרים, זה היה בלעם הרשע, שאמרת מות נפשי מות ישרים. ותהיה חריתי כמוה. עכשיו מדובר בבן אדם עם כישרונות, עם יכולות, עם השגות, והוא באמת הכיר מה נכון ומה לא נכון, הוא הכיר מה אמת ומה שקר, והוא שאף תמות נפשי מות ישרים, אבל לחיות, הוא בחר לחיות כמו הבהמה. בעל התונו, עשה את כל מיני דברים הזויים, היה לו חלוקה מאוד מאוד ברורה. יש לי את החיים שלי, ויש לי את הכסיפה. אני כוסף, אני מייחל להגיע לאיזשהו מקום. הישרות הזאת, בדיוק את ההפך ראינו אצל האבות הקדושים שנקראו ישרים. ישר זה אדם שמצליח בחיים שלו, כל צעד ושעה לשאול את עצמו, מה הריבונו של עולם רוצה ממני עכשיו? בספר בראשית אין לנו הרבה מצוות, אבל הספר הזה הוא ספר שמחנך אותנו, לעולם יגיעו מעשיי למעשי אבותיי. יש כאלה שנעצרים פה, נכון? לעולם יגיעו מעשיי למעשי אבותיי. מי אלה אבותיי? תסתכל דור אחד למעלה. בסדר, צריך להגיע למה שאבא היה. יש כאלה עם אבא רשקה באג, יש אחד שאבא שלו היה פחבן. בסדר, לא תמיד זה כזה משימה גדולה. המדרש אבל ממשיך. לעולם יגיעו מעשיי למעשי אבותיי, שלא תתבלבל על איזה אבות מדובר. אברהם, יצחק ויעקב. עכשיו, כשחזל באים וכותבים דבר כזה, מה, זה מליצה? יגידו, אתה אדוני, תהיה יעקב אבינו. מה הוא יגיד לך? תשמע, זה נשייך. לא שייך, אתה צוחק עליי. אבל חזל באים ואומרים לך את הזה, כבר ראינו את הרמב״ם, שאדם יכול, צריך לשאוף להיות מוישה רבנו, או לשאוף, ויכול גם לשאוף להיות ירובם בן נבט לא עלינו. כשאנחנו רואים בחזל, בראשונים, השאיפה היא צריכה להיות שאיפה למקומות מאוד מאוד גבוהים, ובואו נראה, אני לא אשאיר את זה ברוב, טוב, אז בואו נהיה אברהם אבינו, ניקח תכונה אחת של אברהם אבינו, שנראה שהיא חוזרת על עצמה בכמה וכמה מקומות בפרשה, ואני חושב שבחיים שלנו אנחנו מאוד 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 יכולים לדבוק במידה הזו, לא מדובר עכשיו להיות איזה באמת אחד בשרף קודש, אלא באמת תכונה שצריך להופיע אותה בצורה מאוד מאוד פשוטה בחיים. קודם כל, למה הרבה פעמים, לפני שאנחנו נגיע לנקודה, אז למה באמת נוצר לנו פער גדול, כמו שראינו אצל בילם, ואצל בילם זה היה בצורה מאוד מאוד קיצונית, אבל אם אנחנו נתרגם את החיים של בילם, בסדר, אז יש אחד שבא על אתונו, ויש אחד שמתעסק עם תאוות, עם תאוות אחרות. אז נכון, לבוא על אתון זה חמור מאוד, אבל ראינו כבר, לא עלינו, גם אנשים יראי השם, שלפחות ככה מוגדרים, פתאום נתפסים על כל מיני מעשים, שזה לא פחות חמור מאשר לבוא על אתונו. איך נוצר הפער הזה, בין, לא צריך לקחת גם את הדברים דווקא לעניין של הריות, אלא בכלל באמת בחיים, למה יש לנו פער בין מה שאנחנו מאוד מאוד רוצים להיות, לבין הרבה פעמים איפה שאנחנו נמצאים. תראו במקור 10. ושרה יש את אברהם, לא ילדה, לה, לא ילדה לו, ולה שפחה מצרית ושמה אגר. מי זאת השפחה הזאת? אגר הזאת הייתה בת של? בת של פרעה. פרעה מלך, מלך בכיפה באותה תקופה. זאת אומרת, הוא מלך העולם, ולזכותו יאמר, לזכותו, לגנותו, תכף נראה, אפשר לראות את שני הדברים, אבל הבת שלו הגיעה לפרקה. והיא אומרת לו, אבא, אני רוצה שתמצא לי שידוך. הוא אומר לה, גברת, את לא מתחתנת פה. את הולכת, היה פה איזה אברהם ושרה, עשו לי בלגן בתוך הבית, נתתי להם הרבה כסף וזהב, עם אנשים מאוד מיוחדים, אנשים רוחניים, אנשים קדושים, תעזבי אותך להיות, להתחתן עם איזה מצרי. לכי, תהי שפרה שם. מה זאת אומרת, אבא, לנקות כלים, לעשות את זה? כן, כל הדברים האלה תלכי תעשי, את לא מתחתנת עם מצרי מפה. עכשיו, אבא כזה, זכותו יאמר. הוא לוקח את הבת שלו, יכול להביא לה את מספר אחד במדינה. רווק המבוקש מספר אחד במדינה, יכול להביא לה, ומה הוא אומר לה? תעזבי אותך, הכל פה שקר, הכל פה תומה, הכל פה בלוף אחד גדול, תלכי להיות שפחה בביתו של אברהם. טוב, אם הכל בלוף, אז השאלה זה למה אתה הלכת להיות שפיח, עבד. לך אתה תהיה עבד בביתו של אברהם, במקום לבלבל את המוח לבת שלך. קודם כל, כמה אנחנו רואים מה? גם כפה. יש בן אדם, היפה הוא שלפחות על הבת שלו הוא הנחיל את זה. יש אחד שיגיד, עזוב, לא לי, לא לילדים, בני בנים, בני בנים הרי הם כבנים לנכדים, אנחנו, הם יתחילו את המסלול. הרבה פעמים אדם עם בנו מאוד מאוד חשוב לו, שפרנסה טובה, שהכל יהיה טוב, רוחניות, זה גם מניח את זה. וזה, בנקודה הזאת, פרעה היה בסדר. אבל נדרש מאדם לחולל את השינוי, לחולל את השינוי אצלו. אז טוב, הוא יגיד כבר, אני מבוגר, אני פה, אני שם. אבל בשורה התחתונה נדרש מבן אדם לעשות את השינוי, זה סתם נקודה, לא יצא לנו שיעור על פרשת נוח, אבל אחד מהדברים שאנחנו רואים אחרי נוח, זה אחרי המבול, עוד, מה הקדוש ברוך אומר? לא אביא עוד מבול על האדמה, למה? כי יצר לב האדם רע מנעוריו. אתם זוכרים את הטעם למה הקדוש ברוך אביא מבול? כי מעשה האדם רק מחשבות, רק כל היום. מה ההבדל? בדיוק הסיבה שאמרת שאתה לא תביא מבול, זו בדיוק הסיבה שהבאת מבול. לא יכולת ריבונו שלנו להתעורר כמה דורות לפני זה, ולהגיע למסקנה הזאת? תשמעו, חידוש נפלא, אני לא זוכר בשם מי אומרים את זה, אבל יצר לב האדם רע מנעוריו, הרשע הראשון שאומר, מה זה נעורים? מה זה נער? מלשון מה זה נער? לנער. מלשון לנער. נער הוא לא מתקבע בחיים. זה לא שהוא מקובע איזה. נער, כל הזמן יש לו עליות וירידות, יש לו דינמיקה בחיים. מי מתקבע בחיים? האנשים המבוגרים יותר. הדור הזה שלפני המבול, מי היה הדור הדומיננטי? אנשים חיו, בואו ננסה רגע להיכנס לפוקוס, אנשים חיו קרוב לאלף שנה. זאת אומרת, הנערים היה להם איזה ביטוי, הגיעו לקלפי. מה היו אחוזי הצבעה עד גיל 100? זה 10% בקושי. אנשים שם היו בגילאים מופלגים, בגילאים מופלגים. מי נתן תתון? נתן תתון אותן אנשים שלא יכולים להשתנות בחיים שלהם. כשבא הקדוש ברוך הוא אומר יצר לב האדם רע מנעוריו, זה אומר בסדר, בנערות, ברגע שזה בנערות, יש את הדינמיקה, אנחנו נהפוך את החיים למאוד מאוד קצרים. קיץ, חורף, קור, חום, נתחיל דינמיקה במציאות. הדינמיקה הזאת, במילים אחרות, אנחנו קוראים לה תשובה. תשובה זה היכולת כל הזמן להיות בהתחדשות. והיסוד של אדם להתקדם בחיים, זה כל הזמן להיות בהתחדשות. למה ישראל נמשלים ללבנה? שלמה המלך אומר, אין חדש תחת השמש. אצל הגויים אין חדש. אבל תחת הלבנה יש כל הזמן התחדשות. זה המשימה של יהודי. כל הזמן להיות בהתחדשות. אז פרו כבר היה אלטר בוכר, כבר לא ראה יכולת להשתנות בחיים שלו, ולכן הוא שולח את הבת שלו. בואו נתקדם רגע. ויבוא הפליט ויגד לאברהם העברי, והוא שוכן בנוני ממרה וכו'. הבן אדם הזה, ההוג הזה, כמה זמן, הוא חי הרבה זמן, לא יודע מה היה הזכות שלו, הוא נתפס לו בטבע מאחורה, נכון? הוא שרת המבול. תמיד אנחנו יודעים כמה נשים ניצלו מהמבול? שמונה, נכון? לומדים את זה מה... קודם כל זה כתוב, הם נשותיהם, יש שלושה בנים, איזה וכו', אבל רואים את זה אחרי זה עם אברהם אבינו שמתפלל על סדום, נכון? שעל... פחות מתישה הוא כבר לא ביקש. אתם תמיד שוכחים את אוג. אוג נתפס שם בדופן של הספינה, הצליח לסעוד את כל הסיפור הזה, בקיצור הוא הולך ומגיע פליט ואומר לאברהם, אבינו, תקשיב, יש שם איזה עלות, הבן דוד שלך, נתפס שם, אל תשאל מה עושים לו. עכשיו, מי זה הפליט הזה? הפליט הזה זה אוג. מה ראה עכשיו ההוג הזה לבוא ולעורר את אברהם למלחמה? חזר מגלים לנו מעמד לו בראש, לפרא האדם הזה. הפרא האדם הזה חמד בשרה עימנו. ומה הוא אמר? אני מכיר את אברהם, אני מכיר משיגנר. אני אגיד לאברהם אבינו שיש פה עכשיו הבן דוד שלו, הוא נחטף, עומדים להרוג אותו, הוא יצא לקרב. נגד מי הוא יצא לקרב? נגד ארבעת מלאכים. ארבעת המלאכים האלה, חמישה מלאכים לא החזיקו מעמד. אז עכשיו אברהם אבינו יחזיק מעמד, מה יקרה לו במלחמה? יארגו אותו, ומה אני אוכל לעשות? אני אוכל לקחת את שרה. צריך להיות באמת משוגע, כדי לחשוב שאדם אחד יצא למלחמה נגד כזו קבוצה של מלאכים, עם כזה צבא. איך הפליט הזה, ההוג הזה, אלא בדעתו שזה מה שאברהם יעשה? התשובה כתובה בפסוק. התורה מכנה אותו, ויבוא הפליט ויגד לאברהם העברי. יש עניין שאין עוד תיאור בעברי. זאת אומרת, מצאנו תיאור של בייש עברי, זה מצאנו, כשהתורה מעידה על מישהו שהוא עברי, זה הפעם הראשונה שיש את התיאור, וכמדומני גם פעם אחרונה. אין עוד תיאור. מה מיוחד בעברי הזה? הכל העברי, מאיפה הוא נולד? עבר. לעמוד וכולם עומדים בעבר אחד, אתה עומד בעבר, בעבר השני. לוט, אוג ידע אם יש לו עסק. וזה היה אברהם אבינו. אברהם אבינו, דבר אחד הנחה אותו. ריבונו של עולם, מה אתה רוצה שאני אעשה בעולם? אם המשמעות תהיה לעמוד בעבר אחד, וכולם בעבר השני, זה מה שנעשה. רואים, ננווה, נכון, ננווה היה לה זכות גדולה. הגיע נביא להוכיח אותם, לחזור בתשובה. ראיתם עוד תקדים לזה בכל התנך? שריבונו של עולם שולח נביא כדי להחזיר מדינה שלמה בתשובה? על מה? לא, זה עם ישראל. אני שואל אותך גויים. יש עוד תקדים לזה? שרוצים לחזור גויים בתשובה? אין עוד תקדים לזה בכל התנך. מה זכתה נינווה? מה היא זכתה? חזקוני על פרשת נוח. ומי יצא? יצא, איפה נינווה כתובה? נינווה מוזכרת בפרשת נוח. כוש שמה, כוש. כן, אבל בין נינווה הוא בן של כוש. נכון? כמדומני. אף אחד, אני יכול להגיד עכשיו מה שאני רוצה. כמדומני שזה הבן של כוש. מאיפה יצא כוש? כוש כתוב, אבל כתוב שנמרוד, כשנמרוד התחיל את כל הסיפור שלו, תסתכלו שם ברשי גם. אם אתם מוצאים את הפסוק, אז תקראו שם את רשי. נמרוד בא עושה את כל הזה שלו, כתוב שכוש יוצא מכל האירוע הזה. למה? הוא שאל את הילדים שלו חזרו מהתלמוד תורה, שאלת, תגיד מה למדתם היום? הוא אומר, אבא, פשש, איזה נמרוד אחד, חבל לך על הזמן מה שאנחנו הולכים לעשות. הולכים לבנות את המגדל, עומדים להיכנס בקדוש ברוך הוא, חבל לך על הזמן מה שהולך להיות פה. שאל כוש, זה מה שלימדו בתלמוד, תראה? להתראות, אני יוצא מפה. אני הולך, מצאתם את זה?
אשור, לא?
לא, זה חווה את זה, אין לו אשור. אשור? אשור, 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 אשור,
אשור,
כוש את נמרודי, ואשור מה כתוב עליו? שאשור יוצא הנה יצא, ומה אומר רשי? מה אומר רשי? אבל יצא הנה, כיוון שראה אשור את בניו שומעים לזה, אמר חבר'ה פה לא לומדים. אבא, אבל איפה נלך ללמוד? איפה? זה שמעתי את הוורט הזה, לא וורט, זה מפורש. הייתי בבני ברק השבת, היה שם איזה, לפי דעתי איזה פלג ירושלמי עמד שם ודרש, וואו וואו איזה יש בגופרית. בסדר, צריך לקחת, רציתי להגיד, בסוף ננבה לא נשאר מן הרבה, ספר חבקוק מובא שהכל נחרב שם, לא רציתי להרוס את הוורט. אבל בקיצור, אומר מה זה, צריך להילחם במוסדות וזה, תתתת, בסדר, בוא ניקח את זה לדברים שלנו. לדברים שלנו, שלפעמים כשאתה רואה קלקולים, קלקולים, תיקח את הרגע, אל תפחד לעשות צעדים, אל תפחד לעשות מעשים, שהאמת תנחה אותך, שהאמת תנחה אותך ולאורה אתה הולך, וזה בדיוק אברהם, אברהם העברי. בואו נראה את הנקודה הזאת של אברהם אבינו. קודם כל הרמב״ם במורה נבוכים מלמד אותנו איך אברהם מתנהל, ומתוך זה איך אנחנו צריכים להתנהל. מקור 14, ואפילו בעת התעסקם להרבות הממון, רצה לומר, בעת המראה ועבודת האדמה והנהגת הבית, היה מפני שתכלית כוונתם הייתה בכל המעשים מהם להתקרב אל השם יתברך קרבה גדול. כי תכלית כוונתם כל ימי חייהם להמציא אומה שתדע השם ותעבדו. קודם כל, כל פעולה ופעולה שאבות הקדושים, בטח מי שיוצא לעולם, פה אתם בתוך התיבת נוח, אבל כשאתם תצאו לעולם הגדול, המון 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 התמודדויות, בטח התמודדויות כלכליות, ואתה יכול לקבל פתאום הנחות, ועליית הנוער, ואיזה מה אתה, איפה אתה תאגן פינה, ואיפה אתה לא תאגן פינה, ועכשיו במעונות, אם תרשום את התלוש הזה, המון המון דברים אתה יכול זה. תמיד תשאל את עצמך, מה ריבונו של עולם רוצה? שאני אעשה ככה, או אני אעשה ככה? תעשה מה שצריך, תשפוך שיח בתפילה, שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא, זה מה שאני עושה עם עליית הנוער. זאת אומרת, אני מגיש מה שזה. מה שיש את הנתונים אני מגיש. אז מה זה? עכשיו העבודה להתפלל. פלל, בוא נראה מה ייפול בגורלנו. אבל אם אנחנו כל הזמן נחשוב, וברור שמה שצריך להנחות אותנו פה, זה לשאול את עצמנו, ואנחנו יודעים את התשובה. מה השם עכשיו רוצה ממני? שאני אעשה את זה, או אני אעשה את זה? בדרך כלל, אנחנו מריחים איפה התשובה נמצאת. יכול להיות שאנחנו אז פתאום מתחילים החשבוינס. יש איזה יאשרות, אמרנו כבר כמה פעמים, האלוקים עשה את האדם ישר, הכל מתעכם לך כשאתה מתחיל עם החשבוינס. אם הם ביקשו חשבונות רבים, כל הישרות שלך הופכת להיות הקמומיות, ואז נראה לך שהקמומיות הזו, זו הישרות. אבל האינסטינקט הראשוני, אומר אברהם שמואלביץ על הפסוק הזה, האינסטינקט הראשוני של האדם הרבה פעמים, אומר את האמת. הוא אומר את האמת בדבר הזה, ומי שבסוף מתעקש, תמיד בסוף, בסוף מוצא. בואו נראה רגע מקור 15. יש סתירה בהתנהלות של אברהם אבינו. ויקרא פרעה, מקור 15, ויקרא פרעה לאברהם ויאמר, מה זאת עשית לי, למה לא הגעת לי, כי אשתך היא, וכו' וכו'. אומר לך הרמב"ן פה, אברהם אבינו מתי מקבל מתנות? כשהוא אמר מה על שרה? אחותי, אולי אחותך, תשמע, בוא הנה נידוניה, תיקח, יש לך פה תיבה מלאה בממון, אתה יכול לעשות עם זה הרבה כסף. אברהם אבינו מקבל הרבה מתנות. פתאום מגלים שאברהם אבינו, לא לא רוצה להגיד שיקר, אפשר לסדר שם את ה... זה, בקיצור, הכל פה מקח טעות, זה בכלל לא אחותו, זאת אשתו, מסלקים אותה מהבית. רגע, רגע, מה עם המתנות? מה היה עכשיו נדרש, כביכול? אומר הרמב"ן, הם לא ביקשו את המתנות, תראו את הרמב"ן, זה פלא הרמב"ן הזה, מקור 15. ותם והוא ואשתו וכל אשר לו, להודיע שלא גזלו ממנו דבר, מכל המתנות הגדולות שנתנו לו. הם לא ביקשו בחזרה. המצרים האלה, אברהם אבינו, הצליח לסובב אותה. הצליח סובב, אומר לך הרמב"ן, הם לא ביקשו בחזרה כלום. ולא אמרו אם איתנו, מתנה בטעותי, וזה מעשה נס. שמע, זה מעשה נס, לא עלו עליך. עכשיו, לכאורה, מה היינו מבקשים פה מאברהם אבינו? רב אברהם, לא עלו עליך, אבל כשיש פדיחה, שמעתי מישהו סיפור, יש אנשים, הוא ביטח את הטבעת של אשתו. ביטח את הטבעת, היה שם יעלום 20,000 ביעלום הזה. טוב, יום אחד אשתו הולכת, נפלה אבן. נפלה אבן, היא הולכת לביטוח, עושים חקירות, דרישות. יצא להם שהם קיבלו 22,000. 22,000 צריכים לקבל מהביטוח. יומיים אחרי שהם מקבלים את האישור, האישה מוצאת את האבן זרוקה בתוך הבית. אמר לי אותו יהודי, באותו רגע הרמתי טלפון לביטוח כדי שאני לא אתחרט. הרמתי טלפון בלי לחשוב, אמרתי מצאתי את האבן. הוא אומר, אני יודע, הייתי מחכה עוד רגע אחד, כבר הייתי משאיר את ה-22 עם האבן. הייתי קונה לה עוד הבת, גם אותה מבטח, ואומר לה, תעבדי גם את האבן הזו. אבל תראו איזה יופי זה. בא בן אדם, מרגיש שיש לו פה פיתוי, מיד הולך ועושה את הדבר הזה. בכל אופן, אומר הרבה, זה היה נס שלא עלו עליו, שלא ביקשו. רב אברהם תבוא ותגיד, חבר'ה, נתתם לי את זה על דעת שהיא אחותי, קחו את המתנות בחזרה. אבל אברהם אבינו, הוא לוקח את המתנות. לעומת זאת, אצל סדום, כשהוא מציל את סדום, וסדום רוצה לפנק אותו עכשיו, מה הוא אומר לו אברהם אבינו? תקשיב, בבלה, אני רחוץ, שרוך לא אקח ממך. שרוך של נעל אני לא אקח. למה? שלא יגידו ש... הוא השאיר את אברהם. שסדום השאיר את אברהם. איפה היית קודם במצרים? יש שתי תשובות בדבר הזה. תשובה אחת, קודם כל אין פה איזה. זה לא שהמצרים ידעו, כולם ידעו שאין פה בעיה הלכתית במה שאברהם אבינו עשה. אתם לא רוצים, אתם רוצים לקחת לו את המתנות, תיקחו את המתנות. כולם ידעו מה היה. לפחות החצר הקרובה, מי שנתן את המתנות ידע מה היה. אתם רוצים, תיקחו בחזרה, אבל לא ביקשו את המתנות בחזרה. אומר לך, הבאר יוסף, רבי יוסף צבי סלנט, זה לא הסלנטר שאנחנו מכירים, יותר מאוחר. בקיצור, הוא נותן תשובה נפלאה. הוא אומר ככה, מה מנחה את אברהם אבינו? את אברהם אבינו מנחה, איך אני מקדש שם שמיים? עכשיו בואו נראה, הסיפור בסדום, איך אברהם אבינו יוצא ונלחם, הסיפור שם, היה ידוע בעולם? היה ידוע או לא היה ידוע? בטח שידוע. מלחמה כזאת, ודאי שידוע. כולם ידוע על הדבר הזה. כל התקשורת מפוצצת. הכל היה ידוע. זאת אומרת, גדולתו של אברהם אבינו, עשיית הדשמיה שהייתה לאברהם אבינו במלחמה, הייתה ידועה לכולם. מה קרה בחדרי חדרים אצל פרעה בתוך הבית? ידוע או לא ידוע? זה רק פרעה ידע. אני גם מעריך שמי שגילה או זה, הוא היה שוחט אותו. מפדיח את הסיפור הזה. אברהם אבינו עושה את החשבון. עכשיו אני אחזור עם הרבה כסף. אנשים יגידו, רגע, אדוני, אתה כשירדת למצרים, אתה ירדת בלי כלום. שום דבר לא היה לך, נכון? איך אנחנו יודעים שלא היה לו כלום? כתוב שבחזור הוא פורע הקפותיו. הוא פורע את ההקפות שלו. הוא לבא כספים. לא היה לו שקל על הנשמה, לא היה לו. אז עכשיו שואלים אותו, איך יכול להיות שחזרת עם כל כך הרבה? איזה מניות השקעת? איפה שמת את הגרושים שהיה לך? בא אברהם, הבינו מיד מה יצטרך לעשות. אומר, חבר'ה, זה לא גרושים. בואו נספר לכם בדיוק מה היה. אברהם אבינו רצה שיבואו לשאול אותו. הממון זה היה עד פתח לו. זה לא היה בשביל אברהם אבינו הממון. זה היה כדי שאנשים יבואו, יתחילו לשאול, ואברהם אבינו יפרסם איזה ניסים עשה לו ריבונו של עולם במצרים. ושוב מה יהיה? יתקדש שם שמיים ברבים. תשובה נוספת לדבר הזה, שהיא מאוד מאוד מעשית לנו, וזה רק דוגמה, אבל צריך לקחת את זה לכל החיים. גם אמרתי את זה כבר כמה פעמים פה, רש"י כותב שוילך למסעיו, רש"י כותב שאברהם אבינו חוזר חזרה באולן באכסניות שבהם אולן בהלוך. שתי תשובות, למה אולן באותה אכסניה? ללמדך דרך ארץ, קודם כל. מה דרך ארץ? אל ישנה אדם האכסניה שלו. אתה סגרת בצימר פעם אחת, מהיום אתה בצימר הזה לא משנים האכסניה. מה עומד מאחורי הדרך ארץ הזו? אם הגעתם לצימר שזלזלו בכם, בסדר, אז לא חוזרים למקום כזה. אבל בעל צימר נותן את הנשמה בדרך כלל. למה? הוא רוצה שתבוא עוד פעם. הוא נתן את הנשמה, ואתה בא ודופק לו ברז שנה אחרי זה. שתגידו, חובה הלכתית? לא חובה הלכותית. אבל זאת מידה דרך ארץ. ועכשיו, כשאנחנו באים, תהיה לו עוגמת נפש מזה שאני לא אבוא עוד פעם, או לא תהיה לו עוגמת נפש. תראו עד איפה התורה מחנכת אותנו. עד איפה להתייחס לדברים האלה. אברהם אבינו מקיים מידה דרך ארץ. זה תירוץ אחד. הסבר שני, למה אברהם אבינו חוזר? היה צריך לפרוע, נכון? אז אמרנו פה, מאיזה מלון יבוא בן אדם, ייכנס למלך דוד, מי זה שם בירושלים? מלון המפואר הזה? המלך דוד. יבוא בן אדם, ידפוק במלך דוד, אמר שלום עליכם, תראו כרגע אין לי כסף, אין לי איך לשלם, אבל בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא ירחיב גבולי, אני כבר אדע להשיב לכם כגמולכם. מה יעשו לו במלך דוד? כל ביטחון, תפנו פה את הבן אדם המטורף הזה. איפה הוא יכול למצוא מקום, בן אדם כזה? אכסניית נוער, אני יודע מה, איך קוראים בנוב, בלון מורה שמה? חלקת השדה. בסדר, זה כבר לא בשימוש, זה קרבנים דלוחים, חורים ברצפה. לא באתי להוציא שם רע למקום, הוא לא בשימוש, כן? הוא לא בשימוש. עכשיו עומדים לשפץ אותו, זה יהיה באמת משהו לילה ולילה. אבל אתה, תכנס שם, גם כך אף אחד לא נכנס. מה אכפת? אולי ישחק כלב, בסוף יהיה לו כסף. לפחות נדע שאולי יש איזה איך יטימצי, שבעוד שנה נקבל את הכסף. בסדר, יכניס אותו למקום כזה. אברהם אבינו, עכשיו צריך להבין איך הוא חוזר ממצרים. הוא עשיר ככורח. עשיר כאברהם אפשר להגיד. לא צריך ככורח, וכורח לא היה במציאות. אבל הוא עשיר, מן כמו, איפה הוא הולך לישון? הולך לישון בחלקת השדה. הולך שם איפה שזה. למה? כדי לפרוע הקפותיו. אז אפשר להגיד, טוב, למה צריך לישון שם? תשלם לי את הכסף, תן לחפש לך מלון אחר. אבל לא, כי מידה דרך ארץ. גם זה היה צריך שם את הזה. זה רק מנמד אותנו שגם כשבצימר, לא מתייחסים אלינו כמו שצריך, עדיין מידה דרך ארץ הולכת לצימר הזה. אבל טוב, זה כבר באמת מדרגה של אברהם אבינו. בכל אופן, אברהם אבינו עושה חשבון פשוט. עכשיו, על פי הדבר הזה, אנחנו באנו לתרץ פה את הסתירה בהתנהלות של אברהם. אברהם אבינו יודע שצריך להחזיר חובות. מידת חסידות זה לא לקחת את הכסף מפרעה. מידת חסידות לא לקחת. המידת חסידות הזו באה על חשבון עכשיו, באה על חשבון משהו אחר? התשובה היא כן. על חשבון מי? על חשבון אותם אנשים שעשו איתי חסד והלוו לי כספים. אני יכול לנהוג במידת חסידות כשזה בא על חשבון הזולת? אברהם אבינו אומר לא. אז אני עכשיו אקח את הכסף. ועם סדום אני צריך עכשיו עוד כסף? לא צריך עוד כסף, אני לא צריך את זה. הוא כבר היה עשיר. הוא אומר עכשיו אני יכול להתנהג במידת חסידות ולקדש שם שמיים. לפעמים יש אנשים שהם בעלי עקרונות. ראש בקיר, לא משנה מה יקרה, ראש בקיר. הם לא מתבלמים ימין או שמאל. אברהם אבינו מצד אחד היה עברי. הוא היה איזה, אבל היה לו עיקרון אחד שנחה אותו. לעשות רצונך אלוקי חפצתי. הוא לא נדבק לאיזה שטיק ולא יארג ואל יעבור, הוא ילך עם הדבר הזה עד הסוף. לא, הוא תמיד בחן את המציאות איך נכון עכשיו להתנהל. יש פה את הסיפור, בטח אתם מכירים, רב דובי ציפר אותו בהתוועדות שהייתה לנו בסוכות בלון מורה. אני לא הסיפור הזה עם שהיה יהודי הצדיק הזה, אני לא זוכר את שמו, שמישהו בא לקנות ממנו, רצה לקנות ממנו את התפילין. זוכרים את הסיפור הזה? קיצור, היה זה יהודי, אני לא בא להוציא שם רע ליהודי הזה, כי לפי דעתי, זה ככה החרדים מספרים את הסיפור הזה. אבל הסיפור לא יכול להיות שהיה ככה. למה? כי בואו תשמעו את הסיפור. היה, אני לא זוכר זה, בקיצור, באמת, יהודי, השם שלו בטח הוזכר פה הרבה פעמים, לא זוכר את שמו. היה לו תפילין מדורי דורות, עברו בירושה, תפילין קדושות, בא מישהו, אמר, אני רוצה לקנות ממך את התפילין האלה, ו... קיצור, לפחות אחד אני לא מכיר את הסיפור. קיצור, נתנו שם איזה סכום עתק על, על הזה, 300 זוזים. 300 זוזים, אני קונה ממך את התפילין האלה. בשום פנים באופן, לא מוכן, טה-טה-טה-טה-טה. טוב, הלך הגביר הזה לאשתו. אולי אשתו תפעל עליו. באה אשתו אל בעלה ואומרת לו, בעלי היקר, בקושי יש גבינה במקרר, בקושי זה, הוא הבטיח, הוא נותן לך גם תפילין מהודרות, והוא גם נותן לך אחרי זה, הוא נותן לך פה, יש לך פה 300 זוזים. אתה יודע מה זה 300 זוזים? אנחנו 5 שנים, יש לנו הרווחה, בוא תשקיע את הכסף הזה, בכלל יש לנו מסודרים מכל החיים. הוא אומר לה, נשמה, למה התחתנתי את זה? התחתנתי את זה כדי שאני אביא לך כסף, או כדי שאנחנו נתעלה ביחד בקדושה. אז היא אומרת, לתת את זה, בסדר, שכנע אותה. הגיע סוכות, פתאום הגיע איזה מוכר אתרוגים, 3 אתרוגים. הוא אמר להם, תראו אתרוג אחד, יש פה, בקיצור, לא נשארו, אומר, את האתרוגים אליי לא מוכר פה, אני צריך למכור, בעיירה הגדולה שם אני אקבל, 300 זוז עבור אתרוג אחד. הוא שמע את המילה 300 זוז, מיד רץ למכור, את התפילין. מחר את התפילין להשאיר, לקח את ה-300 זוז, קנה את האתרוג, הביא אותו הביתה, ואשתו נתנה ביס לאתרוג מרוב הצבים. עכשיו זה הסיפור. למה לעניות דעתי הסיפור הזה לעולם לא יכול היה להיות ככה? מסיבה אחת פשוטה. לא יכול להיות, שאתה, שהעצר והתסכול של אשתך והילדים הוא פחות מאשר שיהיה לך אתרוג בלי נקודה, בלי בלט לך בפיתם העליון. לא יכול להיות דבר כזה. זה לא זה, ולכן אני לא מאמין לסיפור. אני לא מאמין שהסיפור היה. אני מאמין שהסיפור הזה לא מספרים אותו בצורה נכונה. וזה את הנקודה הזאת לומדים מאברהם אבינו. אי אפשר להיות בעל עקרונות. צריך תמיד לבדוק האם עכשיו זה נכון או עכשיו זה לא נכון. מה ריבונו של עולם רוצה מאיתנו? זאת השאלה, זה העיקרון היחיד שהנחה את אברהם אבינו, ועם העיקרון הזה הוא הלך. כל טוב.